אז שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק נהדר בתוכנית חושבים טוב, תוכנית על פסיכולוגיה ופסיכולוגיה חיובית ואיך אנחנו יכולים לקחת עצות שהן עצות מגובות ומבוססות לחיים שלנו כדי לחיות חיים טובים יותר. אני יהודית קץ ויושבת איתי כאן לולה רוקני. שלום לולה.
שלום וברכה.
מה שלומך?
מצוין, איזה כיף להיות פה.
גם לי כיף שאת כאן, אנחנו הרבה זמן מנסות ככה לקבוע ולהיפגש. לולה היא מומחית לפסיכולוגיה חיובית יישומית, שזה חשוב, כי כשזה יישום זה מעניין. אז היא מתעסקת בעצם ביישום של פסיכולוגיה חיובית, והיא עושה את זה בעיקר בזה שהיא עוזרת לאנשים שמרגישים תקועים בעבודה, בעסק, ועוד שנייה גם נראה שיש המון המון אנשים כאלה, והיא עוזרת להם לעבוד בצורה שנותנת להם יותר משמעות, יותר סיפוק, ועוזרת לעסקים להתפתח, עושה גם ייעוץ וליווי עסקי, עושה המון דברים מעניינים ונפלאים. ואני חייבת להגיד לך שכשאני שומעת את השם שלך, תמיד אני שומעת אותו כאילו באנגלית. יש לי מין כזה, לולה רוקני. את שומעת את זה הרבה?
אז כן, שואלים אותי כל מיני שאלות בקשר לשם שלי, אבל נולדתי בארץ, אני ישראלית.
אני יודעת שאת ישראלית, זה פשוט בראש שלי תמיד כזה מתנגן עם... עם כזה וייב של לולה רוקני. אז כיף שאת כאן.
גם לי.
מעולה. אז היום אנחנו מדברות על עבודה, קודם כל, שזה משהו שמעסיק רבים מאיתנו, אפילו היה לנו כבר על זה פרק, אבל זה לא מספיק, כי זה נושא שרובנו נמצאים רוב שעות היום בעבודה, והשאלה אם אנחנו מרוצים. מהעבודה שלנו, ודיברנו ככה לפני שהתחלנו להקליט, וניסינו להשוות ככה מספרים שיש לנו בנוגע לכמה אנשים מרוצים בעבודה, או מה אחוז האנשים שמרוצים מהעבודה. ולא הגענו לנתון אחד שהסכמנו עליו, אבל הבנו שרוב המחקרים והדברים שקראנו נמצאים איפשהו סביב ה-70-80 אחוז מהאנשים, אומרים שהם לא ממש מרוצים, לא עפים על העבודה שלהם.
לגמרי. וזה אחוז מאוד מאוד גדול, כשאתה חושב על זה שכולם עובדים בעצם. אז זה אומר שבין 2-3 אנשים מתוך כל 10 שאתה פוגש, כן מרוצים מאיפה שהם נמצאים.
שזה מעט מאוד אנשים, ואני גם מרגישה את זה הרבה עם חברים שלי, ועם אנשים שאני נתקלת בהם, לא רק אנשים מבוגרים, גם אנשים צעירים כבר איפשהו מתחילים את חיי העבודה שלהם במין פשרה. כאילו הם יודעים שזה משהו שהולכים לעשות אותו ואין מה לעשות. עבודה זה עבודה וככה זה יהיה וככה זה יישאר. את עובדת עם אנשים שמרגישים תקועים. ואני מניחה שתקועים זו הגדרה מאוד מאוד רחבה. אנשים מרגישים תקועים מסיבות שונות בעבודה שלהם. מה הם הדברים הנפוצים שאת שומעת שבגללם אנשים מרגישים תקועים? או איך ההגדרה של התקיעות הזו מגיעה לאנשים שונים?
אוקיי, אז אנשים מרגישים תקועים הרבה פעמים כי הם רואים חברים שלהם מתקדמים, והם לא מצליחים לעשות את זה. הם נשארים באותו מקום, הבוס מפריע להם, העבודה מפריעה להם, הרבה דברים מפריעים להם, והם לא מצליחים להתקדם.
זאת אומרת שזאת תקיעות שהיא תוצאה של השוואה, שאנחנו מסתכלים ימין השמאלה, רואים מה יש לאחרים, מה יש לנו, ואנחנו מרגישים שאנחנו תקועים ביחס אליהם?
לא בהכרח, זה לא בהכרח תקיעות תפיסתית. זה יכול להיות תקיעות באמת אמיתית, שאחרים אכן מתקדמים, ואתה לא מתקדם. אבל לא בהכרח בגלל שאתה לא מקצוען, אלא הרבה פעמים זה בגלל מיומנויות אחרות שיש מעבר למקצוע, שאנשים לא מכירים אותם, ולא יודעים איך להתנהל איתם, שלא מלמדים אותנו את זה בבית ספר. למשל, איך להתנהל עם פוליטיקה, איך לנהל מסע ומתן, איך לנהל את הזמן שלנו, איך לעבוד עם אנשים שהם מתחתנו, מצדדינו.
בעצם כל המיומנויות, קוראים לזה בעולם העבודתי, הרבה פעמים soft skills, כל המיומנויות שאנחנו מפעילים, שהם לאו דווקא הידע המקצועי שלנו, המיומנות המקצועית שלנו, אלא הדברים שאנחנו צריכים לתת לה מסביב, כדי שהעבודה תהיה עבודה גם משמעותית, אבל גם פרודוקטיבית, יצרנית, עבודה שנעים להיות בה.
ובהרבה מקרים, ללמוד את המיומנויות האלה, ללמוד אותן מאוד נקודתית, יכול לפתוח פתחים מאוד גדולים. הרבה פעמים אנחנו מתייחסים לבוסים, לא מייחסים להם את הצרכים שבאמת יש להם. למשל, בוס צריך הרבה פעמים את הביטחון שאתה תבוא ותדווח לו כשיש בעיות. אנשים הרבה פעמים אומרים, רגע, לא הספקתי לעשות את זה בזמן, אני לא אלך לספר לו, אני אמשיך לעשות את זה, אולי נספיק איכשהו, אולי נעגל כמה פינות פה ושם. והרבה פעמים היכולת ללכת למי שאחראי עליך, לממונים, ולבוא ולהגיד, תראה, יש פה בעיה, הזמן לא מספיק. בזמן שנותר, זה מה שנספיק לעשות. בוא תעזור לי להחליט על סדרי עדיפויות. בעצם לבוא ביוזמתך ולדווח על בעיות, מאפשר לממונים עליך להיות יותר בטוחים בזה שהם, כשהם נותנים לך משימה, הם ידעו בדיוק מה יעשה ומה לא יעשה, ויוכלו לעקוב אחרי זה.
זאת אומרת, בעצם, לפני שאני באה לדבר עם הבוס שלי, שזה מישהו שהוא משפיע הרבה על העבודה שלי, לחשוב מה הצרכים שלו, ואיך אני יכולה להתאים את מה שאני רוצה לזה שזה יתאים לצרכים שלו. אז אם למשל לא סיימתי פרויקט שיש לי לעשות, כדאי שאני אחשוב על זה שלבוס שלי חשוב לקבל את האוברוויו על זה, על כל מה שקורה, ולבוא אליו מתוך הזווית הזאת, שאתה רוצה לדעת, זה המצב שלי, ומה אפשר לעשות.
מה אנחנו ביחד עושים בשביל לקדם את המטרה? שנינו יודעים מה המטרה, אנחנו יודעים גם מה המגבלות, אני עכשיו אולי גיליתי איזושהי מגבלה חדשה, אבל אנחנו ביחד בתוך הדבר הזה, איך אנחנו ביחד מוצאים פתרון.
את יודעת, זה נשמע לי מצד אחד מאוד טוב ויפה, אבל אז אני מעלה כל מיני אנשים וסיפורים ששמעתי מאנשים שצריכים מהבוס שלהם משהו, רוצים משהו, ויש לזה פחד של אם אני אגיד שלא הספקתי, או אם אני אגיד שאני צריכה עוד זמן, אז מה הוא יחשוב עליי? הוא יחשוב שאני לא עושה את העבודה שלי טוב, הוא יחשוב שלא הספקתי, הוא יחשוב שאני באה להתבחין על מה שאני צריכה לעשות, ואני חושבת שמעבר רק לצרכים, נקרא לזה תכלסים שיש לנו בעבודה, יש הרבה עניין של איך יתפסו אותי, נורא חשוב לי לשמור את התדמית שלי בקרב הבוס, תדמית שהיא תדמית חיובית. ואת אומרת בעצם, גם אם אני מרגישה שאין לי את ה... אני לא אספיק לעשות את המשימה, או באיזשהו מקום עשיתי טעות, או יש לי קושי, עדיין לבוא ולהגיד על זה לבוס.
נכון. עכשיו, יש, זה בדיוק העניין של מה קורה כשאתה רוצה להתקדם. כשאתה רוצה להתקדם, יש הרבה מאוד מחסומים. אנשים נתקעים במקומות שהתפיסות שלהם לא נכונות להלאה. למשל, הרבה אנשים יקדמו אותם אם יראו שהם אנשים חושבים.
מה זה אנשים חושבים?
אם מישהו רואה שבא אליו מישהו פחות בכיר ממנו, ומצליח להבין את המטרות הגדולות של החברה, של הארגון, ומסוגל לבוא ולדבר מתוך נקודת המבט הזאת. אבל היכולת לראות את התמונה הגדולה, ובעצם את המטרות המשותפות של אנשים בחברה, זה אחת המיומנויות שיש לאנשים שבסופו של דבר מתקדמים ומקדמים אותם.
אני שומעת ממך, כאילו יש לנו שני פוקוסים. יש את הפוקוס של אני עצמי, שזה המקום שאנחנו הרבה פעמים נופלים בו, של איך זה ייראה אם אני אעשה או יגיד משהו מסוים, ואנחנו נורא מסתכלים על המשבצת שלנו, אבל אז יש את הפוקוס של כל הארגון שאנחנו עובדים בו, כל החברה ומה המטרות שלה, ולהצליח לקחת את הפרספקטיבה הזאת, את הצעד אחורה, ולראות את הדברים, דווקא יכול לקדם אותנו יותר ממה שאנחנו חושבים. ואני חושבת שזה מין איזון בין לקדם את עצמי ברגע הזה, שאני והמטרות שלי והעבודות שלי והדברים שלי ייראו כמו שצריך, לבין לקדם את עצמי בטווח הארוך, להיות בתמונה הגדולה הזאת, שמחברת אותי גם מטרות של הארגון.
בדיוק. אז האיזון הזה הוא מאוד חשוב, כי ללכת לבוס ולהגיד, אוקיי, אני אעשה רק מה שאתה תגיד, ומה שאתה אומר זה קדוש, לרצות את הבוס כל הזמן, זה גם כן בעייתי. זאת אומרת, יש מקום להסתכל גם על איך למצוא את הווין-ווין, את נקודת החיבור של האינטרסים, של הצרכים, גם שלי וגם של הבוס. איך לנסח את הצרכים שלי, במונחים של הבוס. עכשיו, זה לא צריך לבוא בתמימות. יש מקום לחשוב על איך להציג את הדברים, לשמור על האינטרסים שלי ולשמור על האינטרסים של הארגון ביחד. והיכולת לשמור על האינטרסים המשותפים האלה לאורך זמן, זה משהו בר קיימה.
את מדברת בעצם על זה שאנחנו צריכים לעבור לגישה שהיא יותר win-win מאשר win-lose. אנחנו רגילים לחשוב שאם אני עכשיו רוצה ממך משהו, אז זה או שאת תנצחי ואני אפסיד, או שאני אנצח ואת תפסידי.
נכון.
וכשאנחנו באים בגישה כזאת לבקש מבן אדם משהו, אז אנחנו גם באים אחרת, אנחנו מדברים אחרת, ואנחנו לא רואים את פתרונות הביניים, אנחנו לא רואים באמת את הצד השני. אז מדברת על זה שבעצם זה לא חייב להיות ככה, אפשר ששני הצדדים ינצחו, אבל אני חושבת על מי שמקשיב לנו, ואולי הוא אומר, אבל הבוס שלי ואני, אנחנו לא באותו מעמד. זה לא שבאמת עכשיו הרצונות שלי חשובים כמו הרצונות שלו. אני עובד בשבילו, הוא לא עובד בשבילי. אז איך אני בכלל יכולה להביא את עצמי למצב שאני מעיזה להביא את הרצונות שלי למישהו שזה ברור שהוא הקובע, הוא המקבל החלטות, והוא קובע מה יהיה.
אוקיי, נכון. זה לא מאוד פשוט, זה לא מאוד מובן מאליו. זה דורש הרבה פעמים הכנה של חשיבה, הכנה של הקשבה. דבר ראשון, ללכת ולהקשיב לבוס, לאו דווקא בשיחה אישית, אלא הרבה פעמים להקשיב, לראות איך הוא מתנהל, מה חשוב לו, מה לא חשוב לו, איך אני מתחבר לדברים שבאמת חשובים לו, גם מבחינת הארגון וגם מבחינה אישית. אבל איך אני לא מוותר על הצרכים שלי?
אני חושבת שזה מעלה נקודה מאוד, מאוד חשובה, שאני שומעת אותה הרבה, שאנשים, המטרות שלהם והמטרות של הארגון הן בכלל לא אותן מטרות הרבה פעמים, ואולי זה גם מזין את מה שהתחלנו לדבר עליו, שהם לא מרוצים מהעבודה, כי לארגון יש אג'נדה מסוימת, שדורשת מהם להתנהג בדרך מסוימת, אבל זה לא מתאים להם, הם בכלל לא אוהבים את זה. נגיד מישהו שיש לו, סתם נגיד, הוא עובד בבנק, ויש לו תפקיד מאוד טכני, ומבחינת הבנק, שהוא יעשה את זה טוב, זה אומר שהוא יעשה בדיוק את אותו דבר, בצורה מסודרת, שהוא אחראי על זה, ואין פה איזה מקום משחק, אבל הוא בן אדם יצירתי, הוא אוהב לחשוב רעיונות חדשים, הוא רוצה לפתח את המחלקה שהוא עובד בה, אבל כל פעם שהוא בא עם זה לבוס, הבוס מין קוצץ לו את הכנפיים ואומר, אבל זה כרגע תפקיד שלך, מה שנקרא, תעשה את העבודה שלך בשקט.
אוקיי, אז זה נכון. יש מקומות שאין מה לעשות, אחרי שאתה בודק הרבה דרכים, אם אתה רוצה באמת להיות יצירתי, התפקיד הזה לא מתאים. אבל בעולמנו היום גם יש הרבה מקום, יש הרבה מקומות שיכולים להבין את הערך של אנשים ולאו דווקא את הערך של תפקיד, של הכנסה של בן אדם לתפקיד, אלא איך לתפור את התפקיד על הבן אדם.
ואני חושבת שזה כלי חשוב, שחשוב שכל אחד ילמד אותו. בשפה הפסיכולוגית קוראים לזה job crafting, או עיצוב עבודה, שמה זה אומר בפועל? זה אומר שגם באותה עבודה שאני עובדת בה, אני יכולה לעשות דברים שמביאים את מי שאני לכדי ביטוי. ואני חושבת שיש את המחקר של המנקות בבתי חולים, שהוא הדוגמה הקלאסית לג'וב קרפטינג. אז אני אספר עליו קצת. אז בעצם בדקו, זה מחקר של אימי וזשניאבסקי, חוקרת להגיד את השם שלה, מעורר בי המון גאווה. אז מה שהיא עשתה ביחד עם צוות המחקר שלה, זה בעצם לגשת לצוות ניקיון בבתי חולים, זה היה בארצות הברית, ולשאול אותם בהתחלה שאלה פשוטה, מה אתם עושים בעבודה? עבודה שלכם. והיא ציפתה לשמוע את מה שרובנו מצפים מתפקיד ניקיון, בוא לא נהיה פוליטיקלי קורקט, זו לא העבודה שאנשים חולמים ושואפים לעשות בחייהם. והיא ראתה שהקבוצה הראשונה של משהו כמו 50% מעובדי הניקיון, אמרו את מה שהיא ציפתה לשמוע. מה אנחנו עושים? אנחנו מנקים, אנחנו אוספים זבל, מנקבים חלונות, מנקים קקי של אנשים, כלומר, מה שהם עשו. באמת, וממש, הם תיארו את העבודה שלהם כמו שתיאור העבודה הרשמי של התפקיד היה כתוב. והיא שאלה אותם, אתם אוהבים את העבודה? וכזה, לא, אין לנו ברירה, זה מה שאנחנו מרוויחים ממנו כסף, אנחנו לא יכולים לעבוד במשהו אחר, אז זה מה שאנחנו נעשה, ומה שנקרא אלה החיים, אם זה מחזיר אותנו לתחילת השיחה. מה שהיה מפתיע במחקר הזה, זה הקבוצה השנייה של האנשים, שדיברו על העבודה שלהם, כאילו זאת עבודה אחרת לגמרי. למרות שהם היו באותם מחלקות, באותם תפקידים, ההגדרת תפקיד שלהם הייתה אותה הגדרת תפקיד, אבל הם אמרו דברים כמו, אני שגריר של הבית חולים. אני מלווה אנשים שמתבלבלים במסדרונות, ועוזר להם למצוא את המקום שהם צריכים להגיע אליו. אם אני לא הייתי מנקה פה, אז היו מתפתחים פה זיהומים ומחלות, כי ככה זה, צריך לנקות בבית חולים הרבה, שזה נכון. חלק סיפרו על איך הם עוברות מחדר לחדר, ומסתכלות מה מצבם של החולים, מה שלומם, את מי ביקרו היום, את מי לא ביקרו היום, את מי שלא ביקרו, הם ככה עשו לעצמם איזשהו נוט מנטלי, לתת לו יותר תשומת לב. אז אנחנו רואים שהם בעצם הוסיפו לעצמם כל מיני דברים שהם ממש לא כתובים בהגדרת התפקיד שלהם, אבל זה הדברים שגרמו לעבודה להיות משמעותית בשבילם. וכששאלו את הקבוצה הזאת איך הם מרגישים בעבודה, הם אמרו, וואו, זו עבודה מספקת, אני מאושרת, אני מממשת את עצמי, אותה עבודת ניקיון. ומה שראו זה שהם פשוט הביאו את עצמם לעבודה. הם עדיין ניקו, הם עדיין עשו את כל הדברים האלה, אבל הם הרגישו שהם מביאים מרכיב אישי בהם לתוך העבודה, ולכן העבודה הפכה להיות עבודה משמעותית.
אוקיי, וזה מאוד חשוב, התפיסה שלנו ביחס לעבודה שלנו, שזה משהו אחד. אני לוקחת את זה עוד צעד אחד קדימה, ואומרת, מעבר לתפיסה שלנו, של מה התפקיד שלנו ומה המשמעות שלו, אני גם צריכה לעשות דברים כדי לשנות את ההגדרה, לא רק אצלי בראש, אלא גם בסביבה שלי. זאת אומרת, ללכת לבוס ולבקש ממנו משהו, משהו שאף אחד אחר לא קיבל לפני כן, משהו שלא מקובל במקום העבודה שלי. אבל כן, לבוא ולהעיז לבקש את זה, מתוך הבנה שזה האינטרס של הבוס שלי גם, לתת לי את זה כדי שאני אשאר לעבוד שם הרבה זמן, כדי שהוא יקבל גם את הדברים הטובים שיש לי האחרים, אז היכולת לבוא ולבקש את זה, ולעשות את הצעד האמיתי במציאות, זה עוד חלק של היכולת שלי לעצב את התפקיד שלי.
אמרת פה דבר חשוב, אמרת שזה אינטרס של הבוס שלי, שאני אהיה בסי שלי. כי ברגע שאני עושה את העיצוב תפקיד הזה, זה לא רק תפיסתי, זה גם, כמו שדיברנו על המנקות, הם באמת עשו גם דברים אחרים במציאות, זה לא רק וואו, איזה יופי שאני עושה את זה, הם באמת נכנסו לחדרים ועשו דברים בנוסף, אבל להסכים עם הבוס שזה יהיה חלק מהתפקיד שלי, זה שווה לבוס. כי ברגע שאני אעשה את זה, אני אפרח בעבודה. אני ארגיש שאני במקום הנכון, ואני אוציא משהו הרבה יותר טוב מעצמי, מאשר אם אני כל הזמן אגביל את עצמי למסגרת שהעבודה קבעה, אבל היא לא זו שבדיוק מתאימה לי.
נכון, ולבוס, כשאתה הולך להגיד, כשאת או אתה הולכים להגיד כזה דבר לממונים עליכם, אז הדרך להגיד את זה היא גם להבין את האינטרסים של הבוס. כי לא תמיד הוא יבין למה זה משתלם לו שלי יהיה יותר טוב. אבל יכול להיות שהוא יבין, אם יש לי איזושהי יוזמה, הוא יבין איך זה הולך לקדם אותו בעוד חצי שנה. אבל הדבר החשוב הוא באמת העשייה גם מול האנשים האחרים. זאת אומרת, לא רק עם עצמי, שזה הרבה מאוד מחקרים מדברים על התפיסה שלנו של איך אנחנו מול עצמנו. אני לוקחת את זה עוד צעד אחד של תקשורת, של איך אני מתקשרת את זה לאחרים, ואיך אני מייצרת לעצמי סביבה שתומכת בי, כדי שאני אוכל להתקדם.
נכון, וחשוב להגיד אני חושבת שזו אחריות של כל אחד לעצמו גם, כי הרבה פעמים אנשים מרגישים קצת קורבנים כאלה בעבודה. כאילו, זה מה שאני יכול לעשות, זה עבודה שנותנים לי, אני לא מחליט.
זה בגללו, הוא בן אדם קשה.
נכון, ובסוף אף אחד לא יציל אותנו. אף אחד לא ייתן לנו את עבודת חלומותינו, ואם אנחנו מחליטים להישאר במקום שהוא לא מתאים לנו ב-100%, אז זה עלינו לנסות לעשות את השינוי הזה. לא תמיד כל שינוי מצליח, לא תמיד כל שיחה עם הבוס מסתיימת בפרחים ופרפרים, ובוא תעשה מה שאתה אוהב, אבל זה עלינו לנסות לעשות את השינוי הזה ולעזור את האומץ, לדבר עם הבוס שזה לא קל, אנחנו מדברות על זה פה, תעשו ככה, אבל זה לא קל. הרבה פעמים גם הבוסים הם לא תמיד האנשים הכי פתוחים לשינויים האלה.
ומה שאני אומרת עוד לעשות, זה בעצם ללמוד את המיומנויות הרכות האלה. איך אני מתקשר עם אנשים, איך אני מזהה, מקשיב באמת לדברים שחשובים להם. איך אני מנהל מסע ומתן ככה שנייצר win-win. איך אני מנהל את הזמן שלי ככה שאני אוכל לתת יותר ערך למקום העבודה ולארגון. כל הדברים האלה, איך אני מגייס אנשים למטרות שלי, ככה שהם ירצו לפעול.
הרבה פעמים אנשים לא מרוצים ממקום העבודה שלהם, וקשה מאוד להגיד האם הפתרון יהיה א', לעבור מקום עבודה אחר, או לעבור תפקיד. כלומר, האם בכלל הפתרון נמצא בחוץ? האם זה משהו שצריך להשתנות בנסיבות של איך שהחיים שלי נראים כרגע? או האם זה משהו שהוא יותר פנימי? כי אנחנו יודעים שלאנשים יש נטייה להתרגל, לטוב, לרע, ככה שיכול להיות שאני עובדת היום בעבודה, שלפני 10 שנים הייתה עבודת חלומותיי. באמת, חלמתי להגיע לנקודה הזאת, וגם כשהגעתי הייתי כל כך מאושרת ממנה, ואמרתי, איזו עבודה טובה, והכל טוב, והמשכורת טובה, ואנשים טובים, והעבודה מעניינת, והכל כיף. ואז עבר השנה, עברו שנתיים, עברו שלוש, והיום אני כבר בא. אוקיי? אני כבר ממש אומרת, משעמם לי, לא כיף לי, אני רוצה לעבוד בדבר אחר. איך אני יודעת אם עכשיו באמת הדברים השתנו, אני השתניתי, אני התפתחתי ואני צריכה משהו אחר, או שזה לא יהיה ככה גם בעבודה הבאה, שזה לא יהיה מרוץ עכברים שבמקום הבא אני גם ארגיש ככה.
נכון. עכשיו, הרבה פעמים אנשים עושים את זה, זה לא רק שמשתנה אצלם משהו בפנים, הרבה פעמים משתנות הנסיבות. פתאום יש לי משפחה, יותר קשה לי לעבוד בשעות שעבדתי לפני כן. פתאום הצרכים שלי משתנים, אני צריך יותר כסף, אני צריך פחות כסף. הדברים האלה באמת מאוד נזילים. ואיך אני אדע אם אני צריכה לעבור עבודה או להישאר בעבודה שלי? אז התשובה הפשוטה היא, עד שלא תנסי, לא תדעי.
לנסות לעבור עבודה?
אז אוקיי, אז לא. יש שלבים בדרך. אז דבר ראשון זה באמת לנסות בעבודה הקיימת, לשנות את התנאים. וזה מה שדיברנו על זה, על ללכת ולבקש דברים, על ללכת ולנסות לקדם דברים שמעניינים אותי, ולעשות עבודה מסביב בתוך העבודה עצמה. דבר שני זה התנסויות. ללכת ולהתחיל להעיז לעשות כל מיני התנסויות, לא רק במקום העבודה, אלא גם בחוץ.
נגיד ללכת להתנדב איפשהו, ללכת לעזור לחברה בעבודה אחרת שהיא עושה.
בדיוק, ללכת להצטרף למישהו באיזושהי עבודה שאתה חושב שאולי אתה יהיה לך מעניין, להצטרף ליום אחד, לקחת יום חופש, ללכת להצטרף, לראות מה זה, לראות איך עושים את זה, לחוות דברים. לדבר עם אנשים, יש המון מקצועות שאין לנו שמץ מושג עליהם, וקיימים שם. עכשיו, הסבה מקצועית זה לא משהו של יום אחד, והתגליות האלה הם לא משהו של, אוקיי, פתאום בא לי איזשהו אפיפני, כאילו איזושהי תובנה מהשמיים שנופלת עליי, זהו, השליחות שלי היא ככה וככה. לא, זה תהליך סיזיפי של התנסויות וחיפוש ולהעיז, ולנסות שוב ולחשוב עם עצמך, זה מתאים לי או לא מתאים לי, או מה מתאים לי בזה ומה לא מתאים לי בזה, ואיך אני עושה יותר ויותר שיתאים לי.
שזה תהליך מאוד 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 מורכב לעשות הסבה מקצועית, אבל אפילו לפני הסבה מקצועית, לפעמים אנחנו תולים את האושר שלנו בעבודה בקידום, או במעבר מחלקה, או כלומר משהו בשינוי של העבודה, ולפעמים זה גם הסבה מקצועית. ואני חושבת שעוד לפני שיוצאים להסבה מקצועית, שזה באמת תהליך שהוא יקר, לא רק מבחינת כסף שאולי מתבזבז או מושקע בייעוצים שנים, אלא הוא יקר מבחינת משאב, רבים וזמן, אנחנו צריכים לברר למה אנחנו רוצים לעזוב או לשנות או להתקדם, כי הרבה פעמים אנחנו פשוט התרגלנו לתפקיד, ואני חושבת שאפשר לזהות את זה על ידי זה שאנחנו כבר היינו בתפקיד, אמרנו, כשאני אהיה בתפקיד הבא, אז יהיה לי מעניין יותר, ואז הגעתי לתפקיד הבא, והתרגלתי גם אליו, אמרתי, כשאני אתקדם, או כשתעלה לי המשכורת, או כשאני אעבור מחלקה, אז יהיה לי מעניין יותר, ואני במין, כמו גר כזה שרץ על גלגל האחברים, שכל פעם מחכה לתחנה הבאה, אבל ברגע שהוא בתחנה הבאה, הוא רואה, same, אני מרגיש אותו דבר. ואז זה בדרך כלל מריח כמו מה שנקרא הביטואציה, או בעברית התרגלות, הסתגלות, שזה לא משהו שקורה לכם או למי שמקשיב לנו כי אתם דפוקים, אלא זה קורה לכולנו, זה חלק מהמנגנון הפסיכולוגי שלנו. אנחנו מתרגלים לכל דבר, אפשר אפילו לקחת את זה במובן של אתם שומעים צליל, איזשהו צפצוף קבוע, בהתחלה זה מעצבן אתכם, ואז אתם בכלל לא שמים לב אליו, פשוט התרגלתם אליו. וככה גם קורה לנו בזוגיות, קורה לנו בעבודה, ואחת הדרכים לבדוק האם מדובר בהביטואציה, זה לעשות את מה שבעצם מחיה את העבודה מחדש, או מפוגג את ההביטואציה הזאת. דברים למשל שאפשר לעשות, זה לתרגל הערכה של הרגע, או של הדברים שאני עושה. אז מה בכלל יש בעבודה הזאת שאני אוהבת? מה גרם לי להיות פה מההתחלה? כי אני כבר כל כך עיוורת למה שיש כאן, גם אם זו עבודה מדהימה, באמת, אני עובדת בשעות טובות, ואני בפלואו, ומעניין לי וזה, אבל אני כבר לא רואה את זה, אני רואה רק את מה שחסר לי, את מה שאולי יהיה לי בתפקיד הבא. אז לחזור וממש לנהל מין רישום פנימי, וגם אפשר לראות רישום פיזי במחברת של היום היה לי כיף בעבודה, כשדיברתי בשיחה שיחה עם לולה על, על הישיבה הזאת והזאת, והגינו את הרעיון הזה. כשתכנתתי את הקוד הזה, היה לי רעיון חדש, והתחושה של רעיון חדש היא, היא תחושה שאני מאוד מאוד אוהבת. כיף לי לחזור הביתה מוקדם מהעבודה הזאת. אז זה, זה דבר אחד, בעצם לחזור ולהעריך את, ה, את הרגעים הקיימים, ו, ולראות מה זה עושה לי, במין החייאה מחדש. עוד דבר זה... זה להוסיף מגוון, כמו שהצעת קודם. כלומר, לעשות את התת דברים הקטנים, שזה לא עכשיו לעבור תפקיד, לעבור חברה, להתקדם, אלא ממש בתוך התפקיד שלי לעשות עוד דברים מגוונים. זה גם מתחבר לג'וב קרפטינג שדיברנו עליו קודם, אז להוסיף את המגוון הזה. עוד דבר, זה, שהוא נשמע קצת מרושע, אבל הוא עובד טוב, זה להחזיר את עצמנו לתנאים שהיינו בהם לפני שהגענו לעבודה הזאת. נגיד אם פעם הרווחתי 5,000 שקל בחודש, ועכשיו אני מרוויחה 10,000 שקל בחודש, ואני כבר אומרת, וואי, זה לא מספיק לי, אז בואי, חודש אני אנסה לחיות על 5,000. כמו שהייתי חיה פעם, או אם פעם הייתי יוצאת מהמשרד ב-9 בערב, ועכשיו אני יוצאת ב-6, וזה עדיין מרגיש לי מאוחר, אז אני אשאר כל יום במשרד עד 9 במשך שבוע. כלומר, להחזיר את עצמי למצב שהייתי בו קודם, כדי להעריך ולהרגיש שוב את ההבדל הזה. את
התהליך שעשיתי ואת השינוי שעברתי.
כן, שיש לי בעבודה. אז זה ככה כמה רעיונות שואלים לי על איך להתמודד עם הביטואציה, ולהבין אם זה העניין. כלומר, אם ניסיתם כמה מהדברים האלה, ואתם עדיין מרגישים אותו דבר, אז יכול להיות שכבר יש פה באמת איזושהי בעיה ייחודית לכם. אבל זה דורש איזושהי מודעות שהיא מודעות גבוהה, כי אנחנו הרבה פעמים קופצים לחפש את הפתרון בחוץ. במקום אחר יהיה לי יותר טוב, וזה לא תמיד ככה.
אז זה נכון. זה נכון מאוד, הדברים האלה והטכניקות האלה מאוד חשובות. ההתנסויות וכן ללכת ולדבר ולחפש כן איך לשנות גם עם הכרה מסביב או אנשים מסביב, אני חושבת שהן מאוד חשובות, כי הרבה פעמים תוך כדי ההתנסות אתה גם לומד על עצמך דברים חדשים, ואתה פתאום רואה שיש לך תחומי עניין אחרים או יכולות אחרות שלא חשבת עליהם לפני כן. למשל, התנסויות שאתה פתאום מבין איפה נקודת הפלואו שלך. ואפשר ככה קצת להיכנס ל...
מה זה פלואו?
לאיפה נקודת הפלואו שככה... הפלואו שלנו זה רגעים בחיים שלנו שבהם הדרך לזהות אותם זה רגעים שבהם אנחנו לא מרגישים שהזמן עובר. אנחנו עושים משהו, אנחנו כל כך מעורבים בעשייה, שאנחנו לא מרגישים שהזמן עובר.
מתי את מרגישה בפלואו?
אני מרגישה בפלואו הרבה פעמים שאני מבשלת, ושאני מכינה כל מיני תכנים לעבודה שלי. אז זה המקומות שאני בפלואו, וכשאני רוכבת על אופניים.
רוכבת על אופניים, אדיר. אני חושבת שאני מרגישה פלואו גם הרבה פעמים כשאני קוראת משהו שהוא מאוד מאוד מעניין אותי, אבל זה צריך להיות משהו שאני לא מכירה עדיין. כלומר, אם אני קוראת משהו שאני כבר הכרתי הרבה פעמים, אז לרוב אני לא אכנס לפלואו, שזה עוד רגע ניגע במאפיין הזה של פלואו. עוד משהו שעושה לי פלואו זה ליצור משהו. באמת הרבה פעמים תכנים, הרבה פעמים לחשוב עם בן אדם על רעיון. כלומר, כל מה שקשור לייצור רעיונות, זה משהו שמאוד מכניס אותי קוראים לזה גם הרבה פעמים להיות בזון. להיות במקום הזה שאני פתאום אחד עם המשימה. זה הפלואו. הרגע הזה שאתם זוכרים, שאתם והמשימה הפכתם להיות כאילו מין כדור אחד, אישות אחת שהתאחדה, ואי אפשר היה להפריד ביניכם לבין המשימה. כל מישהו שניסה לדבר איתכם מהצד, לא שמעתם אותו בכלל. הסתכלתם על השעון, עברו 4 שעות. שמתם לב שלא אכלתם כל היום. שמתם לב שאתם לא עייפים. כלומר, משהו מחבר אותנו למשימה בצורה כל כך חזקה שבא לנו לעשות את זה עוד ועוד ועוד ועוד.
ומה שכל כך יפה בפלואו זה האבסורד שאתה חושב הרבה פעמים שכשאתה עובד, תיגמר לך האנרגיה. בעצם עבודה מוציאה לך אנרגיה. אבל כשאתה בפלואו, זה בדיוק הפוך. אתה עובד ואתה יוצא מלא אנרגיה. עבדת 5 שעות, לא שמת לב שהזמן עבר, נגמרו 5 שעות האלה, אתה כולך מלא אנרגיות, כשבעצם אתה יודע שאתה שפוך מעייפות. עוד צריך לדעת על פלואו, זה שאתה לא יכול לדעת שאתה בפלואו, כשאתה שם.
נכון, כי ברגע שאני מתחילה לשאול את עצמי, אני בפלואו, אני בפלואו, אני בפלואו, אז אני לא בפלואו, בהגדרה.
כי אני מסתכלת על עצמי מבחוץ. הפלואו הוא מצב שבו אתה מאוד מאוד בתוך עצמך.
נכון. אגב, חוקרים של להגות את שמם, זה משהו שרק עליו צריך לקבל פרס נובל. אז החוקר שבעצם מגע את המונח הזה, והוא מוביל את התחום, נקרא 3-4 ו... קוראים לו מיהי צ'יקסנטמיהלי. נכון? אמרתי את זה, נכון?
אני שמעתי שאומרים את זה קצת אחרת.
איך את אומרת את זה?
מיהי צ'יקסנטמיהלי.
מיהי צ'יקסנטמיהלי, אוקיי. אז אם אתה שומע אותנו, אז אנחנו מצטערות מראש על זה שאולי אף אחת מאיתנו לא אמרה את השם שלך כמו שצריך, אבל בכל מקרה אנחנו נוסיף את השם שלו כתוב, למי שרוצה גם לקחת את האתגר הזה ולנסות להגות את שמו. אבל בכל מקרה, אז הוא מדבר על פלואו, ויש לו גם ספר מעניין שנקרא פלואו, שבעצם מגדיר את המצב הזה, ומספר גם על איך מגיעים למצב הזה, או איך מקדמים את המצב הזה. והוא אומר שכדי שיתרחש פלואו, כדי שנרגיש את התחושה הזאת, צריך להיות איזשהו איזון, שהוא איזון מאוד 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 עדין, בין המיומנות שלנו, בין מה שאנחנו יכולים לעשות, לבין האתגר של המשימה. כי אם יש לי מיומנות מאוד מאוד גבוהה, והמשימה היא משימה קלה, אז משעמם לי. Okay? אם אני נגיד מאוד טובה באנגלית, ומלמדים אותי עכשיו את ה-ABC, אז בא לי למות משעמום, אוקיי? כי אני כבר יודעת את זה. אם המיומנות שלי מאוד, מאוד נמוכה, והמשימה מאוד קשה. נגיד, אני רק עכשיו התחלתי, אני יודעת ממש קצת רוסית. ומישהו מתחיל לדבר איתי על ספרות רוסית, אז אני לא אבין כלום.
או שנותנים לי להכין מצגת על נושא שאני מעט מאוד יודעת עליו, אבל הוא גם מאוד מאוד מאתגר, ויש לי זמן מוגבל לעשות את זה. אז אני מאוד נלחצת ומאוד נכנסת לחרדות.
זה מה שנקרא אזור החרדה. כלומר, המקום שבו אני מרגישה שאין לי את היכולת לעשות את זה, ואז אני בטוח לא אהיה בפלואו, כי אני אהיה כל כך בפחד מזה שאני לא עושה את המשימה כמו שצריך. אבל יש את אזור הקסם, שזה האזור שבו המיומנות שלי היא מתאימה לרמה של האתגר. וזה אומר שזה קצת מאתגר. זה לא שזה בדיוק מה שאני יכולה לעשות, אלא זה קצת מעל היכולת שלי, אבל מספיק קצת כדי שאני אוכל להיות בתוך זה ולהיכנס לזה ולהרגיש שאני לומדת ואני מופרט מזה ולא עושה את זה בקלות.
נכון. ואז גם אני יכולה לייצר לעצמי אתגרים בתוך הדבר הזה, לעשות, אולי אני אעשה את זה קצת יותר טוב, אולי אני אעשה את זה, אני אשפר פה עוד טיפה, ואני אשפר פה עוד טיפה, אני מייצרת לעצמי את האתגרים בתוך האזור הזה.
בדיוק. ובהרבה מהעבודות אנחנו מנסים לרכוש מיומנות כלשהי. אנחנו בתוך עבודה ואנחנו לומדים תחום. אז לזכור את הנושא הזה של פלואו, שכדי שאני אכנס לזה, זה חייב להיות באיזון למה שאני יודעת ויכולה כרגע, לבין המשימה שאני עושה. אז תמיד להיות בקצת מאתגר ולא לקפוץ גבוה מדי, כי אז אני כבר אהיה במצב שאני too much בתוך הדבר הזה.
כן. עכשיו, הפלואו, מה שכל כך חשוב למקום עבודה, ובשביל לזהות אם אני במקום הנכון או לא במקום הנכון, הפלואו הוא בעצם סמן בשבילנו. הוא איזשהו מגדלור שבא ואומר לנו, זה המקום שלכם. עכשיו שוב, כמו שאמרנו, אנחנו נזהה את זה רק כשנצא. רק בסוף היום אני אגיד, וואו, היה לי היום שעתיים שבהם הייתי בפלואו, היה לי ממש ממש כיף. זה המקום שאני רוצה להיות בו. ולשם אני אכוון. עכשיו, יכול להיות שבשביל להגיע ללעשות את הפלואו שלי, שבדרך כלל אני עושה אותו שעה או שעתיים ביום, בשביל להגיע למצב שבו אני עושה אותו נניח רוב השבוע, או אפילו חלק גדול מהשבוע, ולא בהכרח הרוב אפילו, אני אצטרך לעשות עוד הרבה מאוד דברים אחרים שאני פחות נהנית מהם. ואני אצטרך ללמוד מיומנויות כדי לקדם את הזמנים שבהם אני בפלואו. אבל זה הסמן שלי, לשם אני רוצה להגיע. את זה אני רוצה לייצר יותר. עכשיו, גם על זה יכול להיות שיח עם ממונים, על איך אני עושה יותר מזה ואיך אני עושה פחות מזה. פחות מהדברים שאני לא אוהב, סליחה. איך אני עושה יותר מהפלואו ואיך אני עושה פחות מהדברים שאני לא רוצה. ובאמת היכולת שלך לדעת לאיזה כיוונים להתפתח, אם לא האם לעבור עבודה או לא לעבור עבודה, אבל איך אני מתפתח לכיוונים שאני יודע שישארו איתי לאורך זמן, זה בעצם לשאול את עצמי איפה אני בפלואו, ולשם לכוון.
נכון, שכן אני רוצה לנפץ איזה מיתוס. הרבה פעמים כששאלים אותנו, איפה היית מעדיפה עכשיו להיות? היית מעדיפה להיות על חוף הים, או היית מעדיפה להיות בבית שלך על הספה, או שהיית מעדיפה להיות עכשיו בעבודה. מה היית אומרת?
כמובן, כמו כולם, הייתי רוצה להיות על חוף הים עכשיו.
נכון, רוב האנשים ככלל מעדיפים לא להיות בעבודה, מאשר כן להיות בעבודה, וגם כשאנחנו נמצאים בעבודה, אנחנו מאוד מחכים לצאת ממנה הרבה פעמים, ומחכים לחופש הזה. אבל מה שעשו באחד המחקרים המאוד מרתקים לדעתי, זה בעצם לבדוק איפה באמת אנשים מרגישים את הפלואו הזה. האם יותר, אנחנו יותר נמצאים בזרימה הזאת, ויותר מעניין לנו כשאנחנו בבית, בחופש, בכיף שלנו, או בעבודה שאנחנו כל כך מתים לעוף ממנה הרבה פעמים. ובדקו עם אנשים בזמן אמת. איפה אתם עכשיו ואיך אתם מרגישים? איפה אתם עכשיו? אז פעם אחת הם היו בים, פעם אחת הם היו בעבודה, פעם אחת הם היו
עם הילדים.
עם הילדים. ומה שהיה מפתיע במחקר הזה, זה שמסתבר שאנשים חווים הכי הרבה פלואו בעבודה. ככה שגם יצא איזשהו שם רע לעבודה. יצא שזה מקום שאנחנו כאילו חייבים לבוא, לדפוק שעון, ללכת, כדי שנוכל ליהנות בחיים האחרים שלנו, החיים שהם לא בעבודה. אבל בפועל, אנחנו מרגישים את הפלואו הזה, את התחושה הזו של העניין, והאתגור, ולמדתי ונשאבתי לתוך משהו, הרבה יותר בעבודה מאשר במקומות אחרים.
זה חלק מהמחקרים של צ'יקסן מיכאי שעשה, עם ביפרים. לאנשים בזמנו שזה היה שיא הטכנולוגיה.
מעניין אם המאזינים שלנו בכלל יודעים מה זה ביפרים. נראה לי שכן. לא מזמן הייתי באיזה הרצאה, ומישהו דיבר על נפל לי הסימון, והסתכלו עליי כאילו, את בטח בכלל יודעת מה זה הסימון. הייתי כזה, אני יודעת מה זה הסימונים, ואפילו השתמשתי עוד בסימונים.
אני עוד מהדור שהשתמש.
אז ביפרים, למי שלא יודע, זה מין מכשיר כזה שנמצא...
לפני שהיה פלאפון, שלאף אחד לא היה פלאפונים, שהיה טלפון רק בבית, והיה צריך להזעיק את הרופא, אז היה להם מכשיר מיוחד, שהיה עושה להם ביפ ביפ, שהם היו מסתובבים איתו, ואז הם היו יודעים שיש, קרה משהו, שהם צריכים ללכת לעבודה. לא תמיד הם אפילו יודעים, היו יודעים על מה.
נכון. אז... התראה.
התראה.
נוטיפיקיישן של אייז בשנות ה-80. אבל אני חושבת שזו אחריות שהיא נמצאת גם עלינו, אבל גם על מי שנותן את העבודה, הבוסים, לחשוב, האם האנשים שעובדים תחתיי, אני מאפשר להם להיות בפלואו? האם אני מתאים את רמת האתגר ואת רמת הקושי לבן אדם וליכולות שיש לו? כי בסוף, אם אני בתור בוס, אעסיק אנשים ואעזור להם להגיע לפלואו, אני ארוויח מזה יותר, כי הם יהיו הרבה יותר יצרנים ופרודוקטיביים, והעבודה תהיה מקום הרבה יותר...
נכון, וזה לא חייב להיות דווקא בתחומים שהם קשורים ישירות לעבודה. למשל, אני מכירה מישהו שהוא מאוד מאוד אהב לעשות כל מיני פעילויות חברתיות. ומה שנתנו לו בעבודה זה להיות אחראי על הפעילויות החברתיות. הוא היה בכלל מתכנת, וזה אפשר לו לפחות בחלק הזמן להיות בפלואו. שוב, אמרנו, הפלואו הזה מייצר לך אנרגיה גם לעשות דברים שאתה פחות אוהב.
נכון, אפשר לראות את זה כמו איזה אנרגיה שאנחנו צוברים אותה אחר כך גם לדברים שקשה לנו לעשות.
בדיוק.
אז בוא ניגע בכמה מאפיינים שעוזרים לאנשים להיכנס לפלואו. כי אני חושבת שכולנו אולי זוכרים מקרה שהרגשנו פלואו, אבל קשה לנו לדעת איך לייצר את זה. זה מרגיש כמו משהו שהוא קצת אקראי כזה, כמו איזה מתת אל שנוחתת עליך, ואולי באה ואולי לא באה. אבל יש דברים שאנחנו יודעים מהמחקר שעוזרים לאנשים להיכנס למצב הזה. אז דבר אחד דיברנו עליו, שזה בעצם מה שקשור להתאים בין רמת האתגר לרמת היכולות שלנו, אבל זה לא הדבר היחיד.
משהו אחד מאוד מאוד חשוב, זה לדעת לנהל הפרעות.
בדיוק.
זאת אומרת, לדאוג לזמן מספיק ארוך, שבו אתה יכול לעשות רק את זה, שלא ייכנסו הודעות אימיילים, שלא ייכנסו ילדים או קולגות או אנשים אחרים וישאלו אותך שאלות. לייצר זמנים שבהם יהיה לך את המספיק זמן, נכון, להיכנס לפלואו הזה.
שאלת גם מתוך מה שאמרת, זה מביא אותנו לעוד נקודה, שהרבה פעמים לוקח זמן להיכנס לפלואו. כלומר, זה לא שאנחנו פותחים את המחשב ושבאם, פלואו. אלא אנחנו צריכים קצת להתחמם, מה שנקרא, לתוך הדבר הזה, אז גם לא לצפות מעצמנו שזה ישר יקרה. אלא, לפי מה שקראתי במחקרים, זה לוקח משהו כמו 15 דקות בממוצע להיכנס בכלל. אז העניין הזה של ההסחות דעת הוא חשוב גם כדי שאני אצליח להישאר בפנים, אבל גם שאני בכלל אוכל להיכנס. אם אני רק עוברת ממשימה למשימה, מה שהרבה פעמים בעבודות, דרך אגב, בוסים, אתם שומעים, מולטיטסקינג זה לא ברכה, אוקיי? אנחנו היום, אנחנו שומעים את זה הרבה על, אני מחפש מישהו שהוא יודע לעשות מולטיטסקינג, זה פוגע בעבודה. כשאני עושה מולטיטסקינג, אני לא יכולה להיות בפלואו, אני לא יכולה להיכנס ולהישאב לתוך 4 משימות בו זמנית, או לעבור בין משימה למשימה, כי כל מעבר כזה הוא גם יקר, אולי עוד שנייה ניגע בזה. חשוב גם למצוא את הזמן שהוא הזמן השיא שלנו. לכל אחד מאיתנו פרודוקטיבי בזמנים שונים. יש אנשים שבבוקר הם פנטרי קשב, ויש אנשים שדווקא בלילה הם יותר מתעוררים, וזה דורש קצת התבוננות, אבל מה הם הזמנים שאנחנו מוצאים את עצמנו פרודוקטיביים? יש הרבה יותר סיכוי שנוכל להיכנס בהם לפלואו. אז אם דיברנו קודם על זה שיש משימות שהן משימות שברור שאנחנו לא מתאים לעשות אותם, אבל הם חלק מהעבודה, לא כדאי שנעשה אותם בזמנים הפרודוקטיביים. לעומת זאת, את המשימות שאנחנו מחכים להם ואנחנו מוצאים את עצמנו נכנסים אליהם, הן צריכות לעשות בזמן הפרודוקטיבי שלנו.
אז אם אני לוקחת את זה ועושה לזה איזושהי הרחבה, אז אני אומרת, יש תנאים מסוימים שעוזרים לך להיכנס לפלואו. והרעיון הוא לייצר לעצמך את התנאים שמאפשרים לך להיכנס לפלואו. אין ודאות שתיכנס לפלואו או לא תיכנס לפלואו, אבל כן לייצר את התנאים שמאפשרים. אם כשאני יושבת ואני שומעת מוזיקה, זה עוזר לי, אז אני אשמע מוזיקה. אם לשים איזשהו נר עם ריח עוזר לי, אני אעשה את זה. אם עוזר לי להיכנס לפלואו בבית קפה כשאני עובדת, ולא במשרד, אז אני אחפש את הדרכים, כן, לשבת בבית קפה ולעבוד. בעצם לייצר לי את התנאים שמאפשרים לי את החוויה המיוחדת הזאת, וללמוד אותם, ללמוד על עצמי מה מאפשר לי את זה, כל פעם מחדש שוב להסתכל אחרי שסיימתי ולחשוב על זה, ולנסות לראות איך אני מייצר לי את התנאים האלה יותר ויותר בחיים, ואז הסיכוי שאני אכנס לפלואו יותר גדלים.
נכון. אם אנחנו לוקחים את זה למקום פרקטי, אני חושבת שכל אחד יכול לעשות מין ניטור עצמי בהקשר הזה. לסכם יום, לשאול את עצמי, האם היום חוויתי פלואו? ואם כן, מה היה שם? מתי עבדתי? על מה עבדתי? איפה הייתי, מי היה לידי, האם היו הסחות דעת, לא היו הסחות דעת, האם היה שקט, האם לא היה שקט, האם הייתה משימה שהיא דורשת תנועה, או לא, כלומר, ממש לעבור על מאפיינים שונים שנמצאים בעבודה, וזה אולי נשמע קצת סיזיפי, אבל מלעקוב אחרי הנתונים לאורך זמן, אנחנו יכולים ממש לראות מגמות על עצמנו. זה לא מקרי, אוקיי? זה לא איזה פתאום נכנסנו למוזה ואלוהים יודע איך זה קרה, אלא זה דברים שאם אנחנו עוקבים אחריהם לאורך זמן, אנחנו כבר יודעים אחרי זה להגיד, אני בן אדם שדווקא צריך את הרעש, צריכה לעבוד בבית קפה, כי אם זה יותר מדי שקט...
צריכה את הרעש רקע הקטן הזה, זה עוזר לי.
בדיוק. מוזיקה מסיחה אותי, מוזיקה עוזרת לי. שיש לי ידיעות בן אדם, זה עוזר לי או מסיח דעתי, אבל ממש לחקור את עצמכם בהקשר הזה של מתי אני בפלואו, כי להבין את זה, זה מידע בעל ערך רב מאוד לדעת מתי אני בפלואו ולהשתמש בזה.
מסכימה לגמרי.
מעולה. אז בואי ניגע קצת בנושא של מולטיטסקינג. Okay. בעצם הרבה אנשים חושבים שמולטיטסקינג זה דבר טוב, נכון? אומרים, הם מציגים את זה בתור מחמאה לעצמם. אני יודע לעבור בין דבר לדבר מהר, אני יודע לעשות כמה דברים בו זמנית. בעבודה גם דורשים את זה הרבה פעמים. השאלה היא, מה זה עושה לנו לפסיכולוגיה שלנו ולפרודוקטיביות שלנו כשאנחנו עושים מולטיטסקינג?
אוקיי, אז מולטיטסקינג באמת זה דבר שמזיק. האנרגיות שאנחנו מוציאים על המעבר מדבר לדבר הם הרות גורל, והרבה פעמים יכולות לגזול לנו הרבה מאוד זמן, ויש גם מחקרים שמראים שזה מוריד את האינטליגנציה, כשאנחנו כל הזמן עוברים ממקום למקום, אנחנו מסוגלים הרבה פחות לחשוב ולעשות דברים.
קראתי פעם מחקר על זה ש 25% מהסטודנטים, זה היה בסטנפורד לדעתי, הם העידו לעצמם שהם צורכים משהו כמו 4 מדיות בו זמנית. נגיד, לומדים למבחן, מדברים בטלפון, או גולשים בפייסבוק, או יש להם הודעות וואטסאפ תוך כדי, או תוך כדי גם פותחים מבחן קודם, כלומר, יש משהו בשילוב הזה של הדברים. ואני חושבת שאולי המיתוס הראשון לנפץ זה שאין דבר כזה באמת מולטיטסקינג. אנחנו לא באמת עושים שני דברים בו זמנית. כלומר, זה לא שאני באמת כותבת עבודה, ותוך כדי עונה להודעות בוואטסאפ, או תוך כדי חושבת על עוד משהו, מדברת בטלפון וכותבת עבודה, אלא זה, אני עוברת מדבר לדבר, וזה חשוב, דבר שחשוב להבין אותו, כי לפעמים, בגלל שהמעברים המהירים, זה מרגיש לנו כאילו זה קורה בו זמנית. אבל זה לא קורה בו זמנית. אני רגע אחד כותבת, רגע אחד מדברת. רגע אחד בודקת, רגע אחד מנקה. והרבה פעמים אני מרגישה על זה, נגיד כשאני מנסה לבשל ולדבר בטלפון, שזו שתי פעולות שהן לא סופר, סופר, לא יודעת, תורשות איזה מאמץ קוגניטיבי מטורף. אז אני אומרת, אני יכולה לעשות אותם ביחד. אבל אז אני מוצאת את עצמי, נגיד, חותכת גזר, ותוך כדי בשיחה כזה, מה רציתי להגיד? אוקיי, ואז אני אומרת את מה שרציתי להגיד, והגזר מפסיק להיחתך. אוקיי, אז בסוף עשיתי את שתי הפעולות פחות טוב, ככה שבסוף אני פוגעת בפעולות שאני עושה, וזה, אני חושבת, מוטיבציה ראשונה לבחון האם אתם עושים את זה, כי בסוף אנחנו עושים עבודה פחות טובה, כשאנחנו עושים מולטיטסקינג. דבר שני, זה באמת הנקודה שנגעת בה, שאנחנו מפסידים המון זמן במעבר. נגיד אני עכשיו עובדת על איזשהו מסמך לעבודה, ואני נכנס לי מייל. אז אני אומרת, טוב, אני רגע אבדוק את המייל הזה וענה. אז קודם כל לפתוח את המייל, לקרוא אותו, קראתי אותו, אז חשבתי על התשובה, עניתי איזושהי תשובה, אמרתי, רגע, אני אחזור שנייה למסמך. עד שחזרתי למסמך, זה לא שחזרתי לאותה נקודה שהפסקתי בה, אני צריכה שנייה לחזור רגע קצת אחורה, להבין איפה הייתי. המחיר שאנחנו משלמים על עצם המעבר, עצם המעבר ממשימה למשימה הוא יקר, כי לוקח לנו זמן להיכנס ולצאת ממשימה מסוימת. יש לי עוד נקודה. מולטיטסקינג זה ממכר. יש משהו במעברים שהוא מדליק אותנו. אנחנו, המוח שלנו אוהב את ההפתעות, את החידושים, ובכל פעם שאני עוברת למשימה אחרת, המוח שלי פיזית משפריץ בוסט של דופמין, אוקיי? של הנוירוטרנסמיטר ש...
זה מכניס אותנו לבוסטים של אדרנלין.
להי כזה.
בדיוק. שזה הרבה פעמים גם המולטיטסקינג, זה משהו שהוא מופעל מבחוץ. זה לא משהו שאנחנו מנווטים אותו. אוי, נכנס לי משהו מפה, אני צריך לענות לבקשה של זה, אני צריך לענות לאימייל הזה, צריך לדבר איתו, יש לקוח מכאן. האנרגיות מגיעות מבחוץ, ואנחנו מתמלאים אדרנלין, וזה מסיט אותנו מהמטרות שלנו הרבה פעמים.
וזה גורם לנו להרגיש שמולטיטסקינג זה טוב, כי באיזשהו מקום אנחנו מרגישים כאילו אנרגטיים, אנחנו כזה, אנחנו עוברים ממשימה למשימה, אבל בסוף אנחנו מאבדים הרבה מהזמן, ואנחנו סוג של גם מתמכרים לזה, המוח שלנו מקבל פרס על עצם המעבר מדבר לדבר, ואחרי זה אנחנו אומרים, יש לי הפרעות קשב וריכוז, וכל הכותרות האלה שאנחנו אוהבים לתת לעצמנו, שזה באמת אחד הביטויים של הפרעות קשב וריכוז, אבל אנחנו גם מעודדים את זה במידה רבה על ידי זה שאנחנו מאפשרים לכל ההסחות האלה להיכנס. אני חושבת שאולי יקשיבו לנו אנשים סקטים שיגידו, יש דברים שכן אפשר לעשות בו זמנית, וזה נכון. זה בדרך כלל פעילויות שלא דורשות מאיתנו הרבה מאמץ מוחי. נגיד ללכת תוך כדי שאני מדברת עם מישהו, זה דווקא משהו שאנחנו יכולים בקלות לעשות, כי אנחנו לא משקיעים מאמץ מנטלי בהליכה, זה משהו שקורה במנגנונים יותר אוטומטיים של המוח, שאנחנו פשוט הולכים והולכים והולכים, אז אין לנו בעיה ללכת ולהיות מרוכזים בשיחה עם מישהו, אלא אם אנחנו כמובן הולכים באיזו סביבה חדשה שמשיחה את דעתנו, אבל עצם ההליכה לא מפריעה לנו לדבר. יש משהו בעבודה לדעתך שאנחנו יכולים לעשות בו זמנית?
זה עניין של כמה ריכוז אתה דורש, כמה ריכוז זה דורש העבודה. אם יש משהו שדורש ממך ריכוז, אתה צריך לעשות רק אותו. זה לא ישתלם לאורך זמן להפסיק באמצע.
נכון. ויש גם פעילויות שהן דווקא מקדמות אחת את השנייה. נגיד, אנחנו יודעים שספורט מעודד יצירתיות. אז דווקא לצאת לריצה ולחשוב על רעיונות תוך כדי, זה לא הייתי אפילו מכניסה את זה תחת מולטיטסקינג, אבל זה עוזר, כי זה מגביר אחד את השני. אז זה גם משהו שאני חושבת שכל אחד יכול להיות כנה עם עצמו, ולחשוב מה אני עושה שבאמת עוזר לי לעשות עוד פעולה, ולא לוקח ממני את המשאבים לפעולה הזאת. אז אנחנו מגיעות ככה לאט לאט לסיום של הפרק שלנו. דיברנו היום על נושאים מגוונים, אולי נקרא לפרק הזה לקט דברים חשובים לשים לב אליהם בעבודה, נחשוב על השם, אבל דיברנו על כל מיני דברים שיכולים לעזור לנו לחוות את העבודה טוב יותר. קודם כל דיברנו על זה שהרבה מעבר למקצועיות ולמיומנויות שיש לנו, אנחנו חייבים לשים לב למיומנויות הרכות, לסופט סקילס, לאיך אנחנו מתנהלים עם אנשים בעבודה, עם הבוס שלנו, עם הקולגות שלנו. ומתוך זה הגענו לכמה סופט סקילס חשובים. דיברנו על פלואו, בעצם על איך אני ממקסמת את עצמי יחד עם המשימות כדי להרגיש כמה שיותר פרודוקטיבית ושיהיה לי מעניין בעבודה. דיברנו קצת על מולטיטסקינג וניפצנו כמה מיתוסים בנוגע לזה שזה בכלל דבר שהוא כדאי לשאוף אליו, והלוואי ומישהו בארגונים שומע את זה ויפסיק גם לדרוש את זה מאנשים, כי זה פשוט דרישה מטומטמת, סליחה על הבטות. ודיברנו קצת על המקום הזה של איך לדעת שאני במקום הנכון כשאני רוצה באמת לצאת ולנסות דברים חדשים, לעומת לבדוק את המקום הקיים, האם לא סתם התרגלתי וזה יקרה לי גם במקום הבא. במה עוד נגענו?
מה שאני חשבתי שבאמת על איך לקדם את עצמי. זאת אומרת, איך אני כן דואג להתנסות ולקדם את עצמי במקום העבודה, ולהתנסות בדברים חדשים כדי לייצר לעצמי משהו חדש, ולאו דווקא להיות שבוי בסכמות הקיימות של תפקידים קיימים.
נכון, לעצב לעצמי את העבודה, זו נקודה בדיוק. שהיא סופר חשובה לכולנו. אז אני מקווה שהיה לכם מעניין, ושלקחתם נקודות חשובות שיעזרו לכם ליהנות יותר בעבודה, להיות עובדים טובים יותר, וגם לזכור שהעבודה היא באמת המקום שאנחנו מבלים בו את רוב זמננו, אז כדאי שזה יהיה טוב, וכדאי שנציב על זה סטנדרטים גבוהים במקום הזה. אז שיהיה לכם שבוע טוב. תודה רבה.
תודה, לא, יהודית.
היה לי כיף לדבר
איתך. תענוג.
ונתראה בפרק הבא של חושבים טוב. שיהיה לכם שבוע נפלא.